שלום וברכה רעים ואהובים, יום חמישי בשבת, פרשת נוח. נושא אחד בפרשה שלנו היום, אות הברית, הקשת בענן. ואות הברית הזאת של הקשת בענן היא ההבטחה של ברית עולם, שלא תהיה עוד מציאות בעולם של מבול. וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם ובין כל נפש חיה בכל בשר, ולא יהיה עוד המים למבול לשחט כל בשר. לא רק הבשר והאדם והחיה מובטחים על ידי אות הברית הזאת של הקשת בענן, אלא גם האדמה עצמה, את קשתי נתתי בענן, והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ. ומהי אות הברית הזאת? אות הברית הזאת היא בעצם תופעה טבעית. הקשת בענן, קשת נוצרת כאשר קרני שמש משתקפות באופן מסוים מן העננים. ההשתקפות הזאת של קרני השמש מן העננים גורמת לקשת. וכבר שאלו כל המפרשים שאלה מאוד מאוד יסודית, היא אולי שאלת היסוד של כל הפרשה. כיצד מהווה תופעת טבע אות ברית? כל הבריתות האחרות שיש בתורה, ויש כמה וכמה בריתות, ברית בין הבתרים, ברית מילה, הברית של במעמד הר סיני, בכל הבריתות הללו יש פעולה, קריטת ברית, כך היא נקראת, קורטים ברית. אבל ברית העולם שמבטיחה שלא יהיה עוד מבול, שלא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. ההבטחה אומנם כבר ניתנה, אבל עכשיו עם הברית, הרי אני מסכים, כך אומר הקדוש ברוך הוא, לעשות קיום וחוזק ברית להבטחתי, ואתן לך אות. כיצד מהווה תופעת טבע, אות של ברית? תשובתם של המפרשים היא פשוטה, אבל היא מובילה אותנו לנקודה מרתקת. התשובה היא שהתופעה הטבעית הזאת, כלומר שיש בכלל התכנות של הימצאות קרני שמש ועננים באותו מצב מסוים שבו הקרניים נראות כקשת, את זה ברא הקדוש ברוך הוא רק לאחר המבול. זה לא היה לפני כן. לפני כן, כך מסביר למשל האברבנל בהרחבה, לפני המבול, העולם היה גשמי יותר. וגם העננים שנוצרים הרי מהעד שעולה מן הארץ ומשקה את פני האדמה, העננים שהיו היו חומריים יותר, הם לא יכלו לקבל ולא להקרין את אור השמש. לכן לא הייתה בעולם מציאות של קשת. רק אחרי שהעולם עבר את ההזדקחות של המבול, את התהרה הזאת, נעשו גם העננים זקים יותר ועדינים יותר, פחות עבים וגסים. אגב, המילה ענן בעברית היא גם רב, ועננים הם שהשמיים מתמלאים עבים. ענן דק, קלוש, והאב גס. כאילו לפני המבול לא הייתה מציאות של זיקוך כזה, שהעננים יוכלו לשקף ולהקרין את הגוונים המופלאים האלה של אור השמש. האמת היא שבספרים מובא שגם מבחינה רוחנית זה היה המצב בעולם. לפני המבול היה העולם בכזה שפל, עד שלא ניתן היה לעשות בו את מה שנקרא עבודת הבירורים. המבול בא לטהר את הארץ, ואחרי הטהרה הזאת ניתן היה להתחיל להביא את העולם למקום חדש. עד כאן ההסבר כפי שהוא מופיע כבר בכתבי הראשונים, ובעיקר באברבנל. הסבר נפלא. אות הברית היא הקשת בענן, היא אכן תופעה טבעית, אבל היא תופעה שמתחילה מיד אחרי המבול. אבל צריך הרי להבין תשמעו איך לומדת תורת החסידות את הסוגיה הזו של הקשת בענן, זה דבר פלאי. הרי המבול בא לטהר את הארץ מפני שבדור המבול הגיעה הארץ לשיא השחיתות. הרי חטאי בני האדם הביאו את העולם למקום כל כך נמוך, כל כך חומרי, כל כך גשמי, עד שהטומאה הזו הביאה להחלטה האלוקית של אמחה את האדם. אילו לפי מה שאמרנו עכשיו יוצא שהמבול פעל טהרה כזאת בעולם, לא רק מהטומאה ומההשחתה של דור המבול עצמו, אלא שהעולם עצמו הזדקך יותר מאשר היה לפני החטאים של דור המבול. עד כדי כך שבאופן טבעי, מעכשיו יש קשת, והקשת הרי מצביעה על זה שהעולם הזדקך. ועכשיו קרני השמש יכולות להשתקף, כי העננים זקים יותר ועדינים יותר. איך זה קורה? שהבריאה שנבראה על ידי הקדוש ברוך הוא, בפרשת בראשית, היא מציאות שנמחית. אבל העולם החדש שמתחיל אחרי המבול, אחרי החטא הנוראי ביותר, אחרי ההחלטה למחות, הוא עולם מזוכח יותר, אפילו באופן טבעי, זאת הקשת הזאת בענן, זאת ברית מופלאה. איך זה ייתכן? אתם יודעים, ההבדל בין הבריאה שלפני המבול לעולם שלאחר המבול, הוא שקודם המבול, כשהאדם הופיע, הוא פגש עולם על מילואו נברא. כלומר, בריאת העולם הייתה באופן של עולם על מילואו. קרי, כשהאדם נברא, הוא לא פגש גורים של כלבים, והתחלה של, והרבה כלבים הורים, וכלבים מדורות קודמים, הוא פגש את העולם שנברא כפי שהוא מופיע במילואו. אתם יודעים מה קרה בעקבות המבול? מעכשיו מתחיל עולם שצריך להגיע לכל מכוחות עצמו. עולם שנברא על מילואו מלמעלה, לא יכול לפעול את תופעת הזיכוך שיכולה להתרחש דווקא מלמטה. אתם יודעים מהי דווקא האות הזאת של הקשת בענן? הרי העננים הם מה שמאפשר לקרני השמש להיראות כקשת. והעננים נוצרים על ידי העד שעולה מן הארץ. עד בריתי נתתי על ידי זה שאת קשתי נתתי בענן. מכאן ואילך, העולם מבחינה אחת באמת נמצא במקום יותר נמוך, יותר חלש כביכול. כך מסביר הרמב"ן מדוע שנות חיי האדם שלפני המבול היו מאות שנים, ומאז המבול ירדו החיים של האדם אורך חייו, מפני שימות האדם מתארות את לכאורה הירידה, החסר, אבל הירידה הזו היא העלייה. מעכשיו הכל מופיע מלמטה. ומי שמעמיק מגלה כאן בעצם את כל התורה כולה. בעצם כל העולם נברא בשביל להגיע יום אחד למעמד הר סיני. אני לא יודע אם זוכרים, אבל התחילו המים שגברו על הארץ ללכת ולהיחסר, להיפסק באחד לחודש סיוון, ביום שעם ישראל עתיד להגיע להר סיני. אתם יודעים למה? כי ביום שנקבל את התורה, מה שיתרחש בעולם הוא, כלשון חז"ל, שהעליוניים ירדו לתחתוניים והתחתוניים יעלו לעליונים. כלומר, וירד השם על הר סיני, ומשה עולה אל ההר, אל השם. והתגלית הזאת שהעליונים יורדים אל התחתוניים בשביל שהיא תופיע, צריך שהתחתוניים מצד עצמם יזכחו את עצמם. וכך פרשת בראשית מתארת את העליונים, את העולם שנברא על מילואו, אבל עולם כל כך נפלא שנאמר עליו, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. עולם כזה לא מבטיח שהתחתוניים לא יחטאו וימחו וימחה העולם איתם. דווקא העולם שמתחיל אחרי המבול, שבא מלמטה, מהתחתוניים, מהעד שעולה ועושה עננים מזוכחים יותר, עדינים יותר, יכול להבטיח שללא תלות בחטאי האדם, העולם כבר מזוכח דיו, כדי שלא יבוא עליו עוד מבול. כך מהוות הפרשות הללו ביחד את הדרך, את ההכנה, לקראת קבלת התורה. יום חמישי של פרשת נוח, כמו ביום החמישי של הבריאה, הוא היום שבו הרנינו לאלוהים עוזנו, הריעו לאלוהי יעקב, היום שבו מובטח שהחולשה הזאת כביכול ולא כביכול שלנו אחרי המבול, היא שמעידה על החוזק שלנו ועל האפשרות שלנו לעשות עולם חדש, מזוכח, שאין לו לעולם חידלון. יום טוב לכולנו.